טוב, שלום לכולם, אלה שפה במכון, אלה ששומעים, מאזינים, רואים. אנחנו ממשיכים בשנה הזו, הנושא הכללי זה פרשת שבוע, אבל אנחנו מצמידים את זה למאורעות הגדולים שעם ישראל עובר בימים הללו, מלחמת שמחת תורה תשפ"ד, שכל פרשה אנחנו מנסים לגעת בנקודה אחרת, דרך הפסוקים, דרך מדרשי חז"ל, בהתמודדות הנפשית שכולנו עוברים בימים הבאמת מאוד מאוד לא פשוטים הללו. עכשיו בדיוק מגיעים פה, יש שלוש לוויות בהר הרצל של גיבורי ישראל שנפלו. ואני רוצה את השיעור הזה, שהוא יוסי פרשת חיי שרה, לגעת בנושא הזה של השכול. איך גם פה המבט האמוני מרפא את פצעינו, גם בנקודה אולי הכואבת והרגישה ביותר. אני חוזר שוב למי ששכח או מי שלא מכיר את המהלך הנפשי, שפרשיות השבוע הם בעצם שבוע אחרי שבוע בונים בנו איזה חוסן. מול כל הקשיים, פרשת בראשית זה ההכרזה, יש אלוקים, יש כיוון, המציאות היא לא הפקר, היא לא טוב ובור. פרשת נוח, מה קורה שמגיע מבול? מה קורה שמבול אל הקצה? יש איזה שיטפון, איך מצליחים לבנות את התיבה הפנימית, את החוסן הנפשי, להתמודד גם בתוך כל הבוקה והמבולקה הזו, לצלוח את מי המבול, את השלב הראשוני. ואז יש לנו את פרשת לך לך, שמופיעה הדמות הגדולה, אברהם אבינו, שמתחילה ללכת. בן אדם לא נותן לעצמו להתייאש, להתפרק, אלא מתחיל ללכת, עם ישראל מתחיל ללכת, ולהילחם את מלחמות השם. פרשת וירא, זה ראינו שבוע שעבר, זה פרשה של מלאכים. כן, המלאכים שבאים לאברהם, המלאכים שבאים להשמיד את סדום, שהרעיון הכללי הוא שהתפקוד של אדם צריך להיות כמו מלאך. מלאך זה משהו טוטלי, עם כנפיים, משהו חד, מהיר, כוחות רוחניים, כמו העקדה, שגם הייתה בפרשה הקודמת. אברהם אבינו הולך יחד עם יצחק, בשמחה, לכל מה שהקדוש ברוך הוא מעמיד לפנינו, ובסוף מגיע הנער, המלאך, ואומר, אל תשלח ידך אל הנער. עכשיו פרשת חיי שרה, אנחנו מתעסקים מה קורה שהיד כן נשלחה אל הנער. פרשת חיי שרה, אני רק עושה פה את הדיסקורת במה היא עוסקת, יש שלושה נושאים מרכזיים שפרשת חיי שרה עוסקת. הנושא הראשון, שעל שמו זה הפרשה, זה מותה של שרה והקבועה שלה במערת המכפלה. שבת חברון, כולנו מכירים, זה שבת מאוד מיוחדת. החלק השני עוסק בשידוך בין רבקה ליצחק, דרך הסיפור עם אליעזר שמגיע, הנערה אשר תאמר שתה וגם לגמליך אשקה, היא הנערה אשר הועיד הקדוש ברוך הוא. וסוף הפרשה עוסקת במותו של אברהם. אברהם נוטה למות, גם משם תיאור מה הוא עושה עם בני הפילגשים, נושא אישה בשם כתורה, תכף נבין מה היא נמצאת פה בסיפור, ובסוף הוא נפטר וקוברים אותו יצחק וישמעאל בניו. גם ישמעאל נמצא בפרשה שלנו. פרשת חיי שרה, למרות שהיא נקראת חיי שרה, היא הרבה פעמים פרשיות בתורה, השם הוא כאילו בא להגיד הפוך. חיי שרה זה מוצר. הפרשה הזו מתות שתי הדמויות הגדולות של עם ישראל, אברהם ושרה. עד עכשיו, שימו לב, הדמויות שמתו מהעולם, זה היו דמויות שהיו ככה, אדם הראשון זה בכלל איזה דמות פלאית כזו, שלא ברור בכלל היא ממשית, אז ביטוי לאנושות כולה, נוח, גם איזה סוג של צדיק עם בערבון מוגבל. הדמויות הראשונות, הצדיקות שמהלכות פה בעולם, זו אברהם ושרה. ואנחנו כאמור, פרשה הזו נפגשים עם המוות שלהם. מה קורה שצדיקים נפטרים, אתם מבינים, אנשים שהיה להם נוכחות חיובית בעולם הזה, שהלכו, והלכו עם המלאכים בעולם הזה, הם נפטרים, זה מה שפרשת חיי שרה באה ללמד. זה לא במקרה, שאנחנו ממש נמצאים עכשיו, פעם, בעיצומה של הלחימה, וטובי בנינו עכשיו נקברים, ושוב, מה היחס הנפשי, הרוחני, במציאות הזו. והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה, ותמת שרה בקריית ארבע, היא חברון, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. כולם מכירים את המדרש הידוע, רש"י מביא אותו. למה נאמר 100 שנה, 20 שנה ו7 שנים? בת 20 כבת 100, כאילו בת 100 כבת 20 לחטא, ובת 20 כבת 7 ליופי. זאת אומרת, כמו שבגיל 20 אדם עוד לא מספיק לחטוא, כן, זה יחסית גיל צעיר, ככה שרה בגיל 100 הייתה גם ללא חטאים. וכמו שבגיל 7 זה שיא היופי של הילדה, של הילד, כאילו שהם נמצאים בשיא התום שלהם, אז ככה בגיל 20 היא הייתה כמו בגיל 7. במילים אחרות, מה שמדרש רוצה להגיד, ששרה היא האישה האידיאלית. שרה היא האישה המושלמת, אישה נצחית, כן? שהשנים לא, כמו משה רבנו, נאמר עליו, לא קעתה, לא נס לחו, ולא, איך זה לשם? לא קעתה אינו ולא נס לחו, שבגיל 120 הוא עדיין כולו בשיא העוצמת החיים. ככה גם שרה, עד השנייה האחרונה, ככה זה גדולי ישראל, עד השנייה האחרונה הם ככוכבים מזירים. שוב, אנחנו מדברים על אנשים, זה ברמה מופשטת, האידיאלית, אבל עכשיו אנחנו גם חווים את זה ממש. הלוחמים הללו שנהרגים זה אנשים שנמצאים בשיא כוחם. מבינים? זה בחורים, הרבה נשואים, משפחות, עם ילדים, עם נוכחות בעולם הזה. והם מסתלקים מהעולם. יש מדרש שאומר שמזמור אשת חיל, כן, פרק במשלי, שאנחנו אומרים כל ערב ליל שבת, אז חז"ל דורשים שמי שחיבר את זה זה לא שלמה המלך, אלא אברהם אבינו על שרה. זה, זה ברמת הפשט, אבל ברמה העקרונית, שוב, ששרה היא האשת חיל של עם ישראל. היא המציאות המושלמת. והנה, היא נפטרת מהעולם. מה עושה אברהם אבינו? סופד לשרה ובוכה, ואז מאוד חשוב לתורה לספר שהוא מחפש אחוזת קבר, שזה עיקר פרשת חיי שרה. זאת אומרת, זה שצריך לקבור, בסדר, זה אנחנו כבר ראינו ונראה עוד בתנך, אבל בדרך כלל בתנך שמדברים על קבורה, מקדישים לזה, זה פסוק אחד. ויקבור אברהם את שרה בקריית ארבע חברון, ויאללה. פה אנחנו רואים שלא. התורה מקדישה הרבה פסוקים לכל הפירוט, איך היה המסע ומתן שם עם עפרון, החיתי, ובכלל הנושא הזה שקניית מערת המכפלה, זה הפך להיות ביהדות איזה משהו שהוא בהרבה יותר מאשר איזה חלקת קבר. לא רק במשמעות ההיסטורית של, אלא גם במשמעות אפילו ההלכתית, מסכת קידושין שעוסקת בקניין אישה, בקניין הקידושין, מאיפה לומדים שקונים אישה, כן, שהקניין הקידושין הוא בכסף, זה לומדים ממערת המכפלה. כיחה, כיחה, מסדפון, יש כמו לימודים. כן, זה שנותנים היום טבעת בנישואים, במקור זה מטבע. הם שתו את זה לטבעת, כי יש פה זה משהו כך. אבל נכון, תמיד שואלים, האם הטבעת שווה פרוטה? לא, כאילו, יש כאן איזה, בשביל שהקידושין יחולו, צריך שיהיה כאן איזה סוג של קניין. וזה נלמד ממערת המכפלה. זאת אומרת, אנחנו שוב רואים שהקניין הזה של אחוזת הקבר של שרה זה לא עוד קבר. זה משהו שמלמד אותנו יחס עקרוני. איך קונים דברים בעולם הזה? אם זה בעצם הרעיון. אברהם אבינו קונה קרקע. זה הרעיון של כל פרשת חיי שרה. זה הקניין הקרקע הראשון של אברהם בארץ ישראל. אברהם עצמו, איפה היה מקום הנדודים שלו, איפה הוא בעיקר הסתובב? בעוטף עזה. שם זה היה אזור. גרר, שם באר שבע, לכיוון, זאת אומרת, צפון הנגב. אבל הקניין הראשון שהוא קונה, הוא נודד שם. איפה קונים? קונים בחברון. מערת המכפלה, הוא קונה את מערת המכפלה. קרקע, אנחנו היום פחות מייחסים לזה חשיבות. רובנו גרים, מה שנקרא, בסביבה אורבנית. נכון, אנחנו פה נמצאים מחול מאיר, בקירת משה. בבתים. בתים גבוהים. עכשיו בנו כאן את ה, איך קוראים לזה? את ה, נו, הבניין הגדול הזה, איך זה נקרא? אל תהיו לי כאלה. הבניין הענק הזה פה. רובע אחד. רובע אחד. נכון, זה היום להפך, כמו שאתה גר יותר גבוה בפנטאוז, נכון? זה יותר יוקרה, יותר, כן, זה באמת שאלה. אבל אני אומר ברמה, איך שזה נתפס היום. כי קרקע, בסדר, אני צריך קרקע, אבל אני גר בבניין, אני גר עם אבנים, אני גר עם מתכת, עם פלדה. בעבר זה לא היה ככה. פעם קרקע זה היה הכל. אין בן אדם שלא היה לו קרקע. יש ביטוי של חזל. כל מי שאין לו 400 בארץ ישראל, אינו אדם. כאילו, הוא לא בן אדם. יש איזה קשר בין הגדרה של האדמיות, של האנושיות, לבין זה שצריך שיהיה לך קרקע, אחיזה בקרקע. משהו יציב פה בארץ. אגב, סתם תופעה מעניינת, אם יש דיון כלכלי עתיק יומין, מה עדיף מבחינה כלכלית? האם עדיף לקנות בית, או עדיף לגור בסחירות, ואת הכסף להשקיע בבנק? זה דיון שלא הוכרע, עד כמה שלי ידוע באופן חד משמעי. באמת, יש מדינות בעולם, יש תרבויות שאנשים גרים בסחירות, כאילו זה הסטנדרט. בעם ישראל ומדינת ישראל יש תופעה מעניינת שיש סוג של אובססיה לקניית בית. נכון? זה הורים, מתי הם מרגישים שהילד מסודר בחיים? זה שהתחיל לשלם משכנתה. עכשיו מה, זה 30 שנה, זה עוד פעם, מבחינה כלכלית יצא שהריבית וזה עדיף לך לשים בבנק וזה. אבל אין, אדם רוצה להרגיש את הקניין. למה? למה כל כך חשוב קרקע מבחינה פסיכולוגית? ההסבר הפשוט הוא שבעבר קרקע זה חקלאות. אתם מבינים, פעם קרקע זה לא רק היה בשביל תחושת היציבות ושיהיה לילדים איפה להסתובב וככה לשחק ולשים את הטרמפולינה באחרי צהריים. זה מי שאין לו קרקע, אין לו איך לאכול. זה 99% מהאוכלוסייה היו חקלאים. אבל זה דבר מעניין. אנשים לא תמיד היו חקלאים. האנושות לפני שהתחילה המהפכה החקלאית, המהפכה החקלאית לפי היסטוריונים זה משהו בין 6,000 ל-10,000 שנה. לפני שהייתה מהפכה חקלאית, איך בני אדם חיו? איך היה להם מה לאכול? בואו תחשבו. לפני שאנשים, תראו, לגדל חקלאות זה משהו לא פשוט, צריך לזרוע, לקצור, זה פה ניסיון, זה תהליכים של דורות עד שלומדים להתפרנס מהאדמה. איך בני אדם לפני זה, האדם הקדמון, איך הוא התפרנס? צייד או... שמעתם פעם על המושג ציידים לקטים? ציידים לקטים, איך בן אדם לפני 6,000 שנה היה חי? היה כל בוקר מחפה ציד, או ליקוט, לוקט, מה שנקרא, פירות בר, פטריות, דברים שגדלים בטבע, בלי שהוא גדל. עכשיו, שימו לב, כשאדם הוא צייד לקט, יש שני מאפיינים מרכזיים. דבר ראשון, צייד לקט, הוא נודד. אין לו מקום יציב. אני עכשיו מלקט לי פטריות באיזה יער, אוקיי, אבל עכשיו יש שלג, הקרקע מחוסה בשלג, אני חייב לנדוד. אז אדם כל הזמן מסתובב לו. זה אחד. שניים, יש עוד נגזרת. כאשר צייד לקט, אתה יכול לפרנס מספר מאוד מצומצם של פיות. עוד פעם, כל יום אני הולך לצוד וללקוט. אני לא כל יום צד עדר ממוטות, נכון? יש לי פעם ב... אז אני יכול לפרנס אותי, אולי איזו משפחה גרעינית של אישה ו... שניים, שלושה צאצאים, אני לא יכול לפרנס שבט. מצייד לקט הוא גם נודד והוא גם בודד. זה לפי היסטוריונים, עד לפני בערך אלפי שנים, בכל האנושות, בכל הגלובוס, היו מיליון איש. זה הערכה שלפני 10,000 שנים, זה פחות או יותר היה מספר פני אדם. תקף נבין מה זה השנים שאנחנו מונים, אלפים תפשין פי דלן, אבל... בערך לפני 6,000 שנה, 10,000 שנה, התחילה המהפכה החקלאית. בני אדם למדו לגדל גידולים, שזה גם, תחשבו איך זה קרה. אנשים הרי אספו גרעינים, למי היה את האומץ, הטירוף, לקחת את הגרעינים שאספנו בעמל רב ולטמון אותם באדמה. זה היה איזה סוג של משוגע או משוגעת שעשו את זה. אבל הם עשו את זה, ושנה אחרי זה, שהמשפחה הגיעה שוב לאותו אזור, ראו שוואל, צמח איזה משהו, וזה התחיל לפתח את הרעיון שאפשר, ברגע שהמהפכה החקלאית התחילה, קוראים שני דברים. ראשית, מתחילים יישובי קבע. זהו, כבר לא נודדים. הפוך, אני נשאר בקרקע שאני צריך להגן עליה, וכי אני צריך עוד חצי שנה לקצור ולזרוע. זה יעלה. דבר נוסף, שוב, אפשר לפרנס הרבה אנשים. שדה חיטה אחד, אתה יכול כבר לפרנס, לא יודע, 10 משפחות. במילים אחרות, מתחילה למעשה הציוויליזציה. עד שמהפכה חקלאית, בני האדם היו כמו בעלי חיים. הם היו בודדים, שורדים, נודדים. ברגע עכשיו כולם חקלאים, מתחילים יישובי קבע. יישובי קבע זה כבר משהו שמפתח תרבות, נכון? כי יש כבר שבט שמונה כמה עשרות משפחות, שהם עכשיו לאורך דורות, גם הילדים שלהם ממשיכים את לשמור על הנחלה, ואז מתעצב פולקלור משותף, הם יושבים יחד בערבים, ומספרים סיפורים, ולא יודע, ואחד הילדים הולך אל הנחל, הרי זה היה עד מקורות מים, והוא לוקח משם איזה כנסוף, והוא שורק, ויוצא איזה מנגינה, ואז זה כבר עוד 50 שנה אחרי זה, זה עוד אחד מוסיף, ומתחיל להיות מוזיקה שבטית. מתחילה להיווצר תרבות. יש טענות, לפי חלק מהמפרשים, שמה שאנחנו מונים, היי אלפים תפשין פי דלת שנים, זה לא הכוונה לבריאת העולם הפיזית, שזה כאמור לא... יכול להיות שמבחינה פיזיקלית, העולם, באמת, הכדור הארץ במשמעות הגולמית שלו, זה תהליך של מיליוני שנים, אבל מה שאנחנו מונים, מה שהתורה מתחילה לדבר על האדם הראשון, זה בעצם מהרגע שבני אדם התחילו לפתח סוג של מודעות רוחנית, שזה יכול להיות שזה מקביל. לא חובה, אבל יכול להיות שזה מקביל לנושא הזה שאנחנו קוראים מהפכה חקלאית. מכל מקום, אני רוצה להגיד שקרקע היא לא רק איזה מצע שעליו אנחנו עומדים, קרקע היא למעשה ערס הציביליזציה. היא בעצם הבסיס שעליו גם מתפתחת כל התודעה והתרבות והרוחניות בעולם. וכאן אני חוזר אל הפרשת חיי שרה ולהבין את המשמעות. שאברהם אבינו קונה קרקע, אתם מבינים? שאברהם אבינו רוצה ליצור חיבור לארץ ישראל. אמרנו, החיבור הוא לא חיבור טכני, חיבור עמוק. זה משהו שעכשיו אנחנו הופכים להיות קונים חלק בארץ. היינו מצפים, לפי מה שתיארתי עד עכשיו, שאברהם אבינו יחפש קרקע פוריה. נכון? אם ההתרה של הקרקע זה חקלאות, בואו נקנה קרקע שאפשר לגדל שם גידולים טובים. אומרים חז'ל, אין לך אדמת טרשים בארץ ישראל יותר מאשר חברון. חברון זה אדמת טרשים, אדמת סלעים, האדמה הכי פחות טובה לגידולים בארץ ישראל. אזור מסולה, מלא סלעים. שוב, היום סיכלו כבר חלק מהסלעים, אבל בגדול, אם מחפשים מישורים פורים, לך לעמק ישראל. לך לחבל אשכול, עוטף עזה, שם אפשר לגדל חממות, אפשר לגדל שדות חיטה. מה בחברון? תגידו, אברהם אבינו לא חיפש קרקע פוריה, הוא פשוט חיפש שכנים טובים, אנשים טובים. פשוט חברון זה אזור כזה עם שכנים, קרים את יש כזה סיפור, דירה להזכיר, שאליה גולדבר, יש כזה. הנעים השכנים בעיניך. אומרת התורה לא. מה יש בחברון? אחימן ששי ותלמי ילידי הענק. פיראי אדם חיים שם בחברון. גם בהמשך, שפרשת בספר במדבר, שהמרגלים באים לנדוד ולרגל את ארץ ישראל, שמגיעים לחברון, הם רואים נפילים בני ענק. זה מה שמפחיד אותם. רואים, לא, לא רוצים את הארץ הזו. אנשים מסוכנים. וכאן, כאמור, זה הנקודה. אנחנו לומדים מכאן משהו חשוב. החיבור שלנו לארץ ישראל לא מתחיל מנדלן יוקרתי. חיבור שלנו לארץ ישראל לא מתחיל משכנים נחמדים, נוף, בגלל שכיף פה. לא. החיבור מתחיל מבית קברות. שאברהם אבינו קונה את הקניין הראשון בארץ, מתחבר, חברון לשון חיבור, מתחבר, הוא חוצב את הקבר הראשון. קבר זה מה שאנחנו קוראים נצח, חיי נצח. בבית קברות, אתם מבינים, אין הבדל בין עשיר לעני. בבית קברות, לאף אחד לא אכפת כמה חקלאי עשיר אתה. בבית קברות, גם לא חשוב עם איזה שכנים או איזה מעמד חברתי בילית בחיים. בבית קברות חשוב רק דבר אחד. החיבור שלך אל הנצח. אל תירא כי יעשיר איש, אומר דוד המלך. כי ירבה כבוד ביתו. כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. בשעה שנפטר אדם מן העולם, אומרים חז"ל. אין מלווים אותו. לא כסף, ולא זהב. ואני תמיד נוהג להוסיף, וגם לא לייקים. מלווים אותו רק תורה ומעשים טובים. הלוחמים של עם ישראל, וזה מה שמתברר במלחמה הזו יותר אולי מכל מלחמה עד כה. למי שעד עכשיו זה לא היה ברור לו. עכשיו זה ברור לכולם. המלחמה פה היא לא מלחמה על נדלן. המפלצות האלה שבאו להשמיד, להרוג, זה לא באו בשביל נדלן. הם לא באו בשביל שכנות טובה, או כדי למצוא איזה איכות חיים יותר טובה. הם באו רק בגלל סיבה אחת. כי אנחנו יהודים. שוב, זה תמיד ככה. זה, אמר לכם, ימי אברהם אבינו. אבל יש מלחמות שככה הדברים יכולים להיות מבולבלים, כמו שלצערנו יש כאלה שהתבלבלו במהלך השנים. וזה גם יוצר, תמיד, לוחמים מסוג אחר. טוב, זה לא, אמר לכם, פה בגלל זה שהוא מוקלט, אני לא פה רוצה סתם להזכיר שמות וענייני, אבל הלוחמים שנופלים עכשיו, זה דברים שהם לא אנושיים. הדמויות שנופלות, זה מלאכים. מלאכים שאנחנו מאבדים בשביל הנצח. אנשים שמה שמוביל אותם זה לא אינטרס, אנשים שמובילים אותם אינטרס אישי, הם לא יעשו את מעשה הגבורה שנעשים פה עכשיו. כולכם שמעתם, כולנו שומעים כל הזמן, הסיפורי גבורה שנכתבים בימים הללו, זה דברים שילמדו אותם בהיסטוריה של עם ישראל גם עוד 1,000 שנים. עוד מעט אנחנו נכנסים לחודש כסלו, חנוכה. לכם, אני לא יודע בדיוק מה ייקבע בעם ישראל על המלחמה הזו. אבל כמו שסיפורי המכבים, זה סיפורים שגדלים עליהם דורות על גבי דורות, זה היה סיפורים. אנשים שפשוט בולמים בגופם את אויבי ישראל. דברים שהם מגיעים משורש נשמתו של אברהם אבינו, משורש נשמתה של שרה אמנו. נצח. בשביל מה אנחנו חיים בעולם הזה? זה מה שפרשת חיי שרה מבררת. מלחמה הזו גם מברר. בשביל מה אנחנו חיים בעולם הזה? אנחנו חיים בעולם הזה להתחבר לקברי אבות, וזה מעניק את החוסן. זאת אומרת, אם זה מאפשר לא להתבלבל ולעמוד מול כל מה שקורה. פרשת שלח לך, הזכרנו, שהמרגלים באים לרגל את הארץ, מגיעים הרי 12 מרגלים. 10 מתוך ה-12 מרגלים שמגיעים לחברון מפחדים. הם באו בשביל האינטרס. באנו בשביל לראות את הארץ, טובה אם רעה, אם יש בעץ או עין. קיצור, יש פה נדלן נחמד, לא נדלן נחמד, יהיה פה כיף, לא יהיה פה כיף, אולי שווה לעשות רילוקיישן למקום אחר. לא, 10 מרגלים הם כאילו ביטוי לעמדה נפשית עם התניה. אנחנו באים לארץ ישראל אם זה מסתדר לנו. לא מסתדר, רואים את חברון. ויפקו כל העדה, ויסו כולם את בכי, לא רוצה. יש שני מרגלים, כידוע, שלא נפלו בפח. הראשון זה ישוע. איך ישוע ניצל מצאת המרגלים, הוא עם חזל, שקרא לו משה רבנו לפני שהם יצאו, ואמר לו, יא יושיעך מצאת המרגלים. כן, הוסיף לו את האותיות, קראו לו הושע, הוסיף ישוע. נתן לו כאילו איזה כוח רוחני. המרגל השני, כלב בן יפונה, הוא עם חזל, איך הוא ניצל מצאת המרגלים? הלך להשתתח על קברי אבות שבחברון. אחרי זה הוא גם כובש את חברון, על ידי החתן שלו, תניאל בן כנז, משפחת כלב, כולה לב. זו המשפחה שמחוברת לחברון. מי שמשתתח על קברי אבות, מי שמבין מאיפה מגיע הקשר שלנו לארץ הזו, הוא נקבר בחברון, במשמעות העמוקה של קברי אבות. בהר הרצל, שם נקברים אלה שמחוברים לאבות ולאמהות. וזה משהו ששוב, צריך להבין אותו שזה לכל החיים, זה לא רק המלחמה. זה מה קונה לך דברים בעולם? זה למשל החלק השני של הפרשה. החלק השני של הפרשה אמרנו זה השידוך בין רבקה ליצחק. מה אליעזר מחפש באישה שתהיה ליצחק, נכון? שתי וגם, נערה אשר תאמר, שתי וגם לגמליך אשק. יש שאלה בגמרה, איך אליעזר מצנה? זה נקרא דרכי אמורי, זה סוג של ניחוש מיסטי כזה, נכון? זה כמו שנבוא ונגיד, לא יודע, הנערה אשר תלך עם סרט אדום, היא הנערה שתהיה, מה אנחנו פה, כישוף? אז יש כל מיני תשובות. אחת התשובות, אומרת הגמרה, שזה לא ניחוש. זה פשוט משהו מאוד הגיוני. מה מחפשים בביתו של אברהם? חסד. אז מי? שהיא גומלת חסד. הנישואים, גם ממה הם מתחילים? שוב, אם הנישואים מתחילים, מאינטרסנט? כן, סוג, אינטרסנטיות, כמו שאמרנו ביחס לקרקע. למשל יופי. בני זוג נמשכים ליופי החיצוני אחד של השני. יופי זה משהו, אתם מבינים, שמשתנה. איך שאתם נראים בגיל 23, אתם לא תראו ככה בגיל 53, לא משנה מה תעשו. חלק אגב מהאנשים שלא מבינים את זה, אז הם מנסים באופן נואש בגיל 53 לראות כמו בגיל 23, וזה רק עוד יותר מתסכל. יש כאלה אומרים, לא, אני מחפש כסף. קוראים לזה היום, יש מילה מחובסת להגיד לזה. משפחה טובה. זה היום מילה... משפחה טובה. כסף זה משהו מאוד 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 נזיל ושברירי. גם דברים אפילו קצת יותר עמוקים מזה. אופי. פעם, זה תלמידה שהתלבטה, מתחתן עם מישהו וזה. אז היה נראה משהו מאוד לא מתאים. הבחור היה נראה לא... אז שאלתי למה, מה את מצאת בו? אמרתי, מה, בגלל שהוא נראה בעינייך יפה? אז הוא אומרת לי, אומרת, לא, אומרת לי, רבה, אתה חושב שאני כזו שטחית? אמרתי, לא, אז מה? אומרת, הוא מצחיק אותי. זה היה העומק שהיא מצאה בקשר. אמרתי, תראה, מצחיק זה נחמד, זה מראה על איזה אופי מסוים. את יודעת, יש מצב שעוד 30 שנה הוא לא יצחיק אותך. קשר הקידושין בעם ישראל, אתם מבינים, שעומדים מתחת לחופה, לומדים את זה משדה המערה של חברון. כיחה, כיחה. אתה רוצה לקחת אישה, אתה רוצה לקחת איש. הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל. הנצח זה מה שיחבר ביניכם. אתם שניכם מחוברים למשהו נצחי, לערכים, לאמונה, לעם ישראל. זה יישאר תמיד. עכשיו, מתוך זה, כמובן, אסור לאדם שיקדש עד שירנה, אסור לאישה שתתקדש, ברור, צריך את היופי, צריך את האהבה, צריך את האופי, צריך שיצחיק אותך, צריך שאת תהי נחמדה, הכל, הכל נכון, הכל. אבל השאלה מאיפה מתחיל החיבור? זה גם מה שקורה עכשיו. כל החתונות, ברוך השם, שמתרחשות כעת בעם ישראל, נכון, של כל החיילים, הפך להיות כבר אופנה, זה דבר שלי כל מיני... תלמידים, תלמידות שככה היו לפני המלחמה, היו כזה, כן, לא, כן, לא, הסתפקו חודשים, אז דיברתי עם איזה מישהי ש... כמה היה כבר, זאת אומרת, 10 חודשים, הם מתלבטים, כן, לא, כן, לא, כן, לא. עכשיו מלחמה, יאללה, מתחתנים. כולם, עכשיו זה היה... נותן איזה בוסט לכל ההתלבטויות. מה, אבל מה החתונה? זהו, הוא מחר הולך למילואים, הוא מחר הולך לצבא, חוזר לצבא. האם המטרה היא חתונה בשביל הכיף, שהיא לבלות ביחד, אז לא הזמן להתחתן. אז זהו, שבעם ישראל חתונות הם לא בשביל זה. יש פה חיבור, חיבור של נצח. זה, על סביב זה בתים נבנים בעם ישראל. עכשיו עוד יותר מתמיד. גם הלידות שמתרחשות כעת בעם ישראל, זה לא מתוכנן. זה משהו לפני 9 חודשים. היה, הבנתי, מספר C של לידות, מספר חובן גבוה, 1800, אמרו לי, משהו יותר מהרגיל. זה כמובן השגחה אלוקית. עם ישראל חי. הנצח הוא, כשאנחנו אומרים חיבור לבית קברות, אנחנו לא מתכוונים חלילה, אנחנו רוצים להגיע לבית קברות. אלא הבית קברות הוא המקום שבו אנחנו נזכרים, בסדר? שיש משהו נצחי יותר מהגוף. זה כל הגיבורים והגיבורות של עכשיו. עוד פעם, דברים, כל הספט ששומעים, כל משפחה שכולה שמגיעים אליה, זה פשוט עוצמות שלא נתפסות. זה לא מגיע, אתם מבינים, מהצד האישי. יש כאן איזה רוח.
שפה מחזיקה את כולם, מרימה את כולם. משפחות שאיבדו שני בנים, שאיבדו... זה גם מגדל אנשים, אתם גבורות שלא נתפסות. לא, נתפסות. אני כל פעם מתלבט עם השיעורים האלה שהם מוקלטים, אני לא רוצה להגיד שמות כדי לא... אני אספר לכם, המשפחה, ואני לא יודע, נגיד את השם, לא אגיד את השם. משפחה שהייתה באחד היישובים שהותקפו, ואבי המשפחה עצר עם היד שלו, בממד, שלא ייכנסו המחבלים. פיצצו מטען חבלה, ואף נקטעה לו היד. באו, חושבים כיתת הכוננות, עטפו את המחבלים, כאילו בזכות המידע שלו, של כיתת הכוננות, ניצלו, אבל הוא שכב שם מבוסס בדמו, עם האישה והילדים, כדים קטנים בחדר, עד שבאו לפנות. שאלתי שם את האישה, אמרתי, תגידי, מה עבר לך בראש בזמן שאת... אמרה לי, הדלקנו שירי סוכות, השמענו לילדים, שרנו והתפללנו, עד שבאו לפנות, משהו כזה. אני שדברים כאלה, זה לא מגיע ממשהו אנושי. זה אינסטינקט רוחני פנימי של נצח שקיים, שחייל מסתר בקרב. דיברנו זה גם פרשה הקודמת על המלאכיות, כן? שהרמב"ם אומר שמלאך שמגלה גבורה בקרב, זה משהו שהוא לא מגיע מפה. מגיע מכאן. יש נצח. יש עם ישראל חי. ועכשיו עם ישראל חי, זה הטעות הגדולה של החמאס. לא קלטו את זה. אפשר להאשים אותם, הם לא מבינים מה זה עם ישראל. אם הם מבינים מה זה עם ישראל, הם לא היו חמאס. כל זה לא קולטים. יש שם גם ניתוחים של אנשים שהזהירו, שיש יכול להיות, שמעתי איזה רעיון עם איזה מישהו שגם הזהיר, זה שהצבא לא מוכן וזה, אבל הוא אמר, יש דבר אחד, הוא אומר שלא צפיתי נכון. הוא אומר, אני פחדתי שבגלל כל הסרבנות והוויכוחים והסרוכים, אז עם ישראל, כאילו, צהל לא הצליח לתפקד. הוא אומר, בזה טעיתי. זה משהו גם שלומדים אותו עכשיו בעולם כולו. איך עם תוך 12 שעות, עם מפולק, וזה הופך להיות מכונת מלחמה מטורפת. זה, שוב, זה משהו ש... שזה חברון, אני, זה הרעיון העמוק של של החיבור הזה. וזה מביא אותנו לסוף הפרשה. בסוף הפרשה יש את, אמרנו, את מותו של אברהם. כשאברהם מת, אז גם קורה פה משהו משונה. כתוב שאברהם מת, אז הוא בעצם סוגר פינות לפני מותו. דבר ראשון, הוא מביא את בני הפילגשים ונותן להם מתנות. בני הפילגשים זה כל מיני נספחים כאלה. אברהם אבינו, שוב, לא זורק אותם לכלבים. נותן להם מתנות, זאת אומרת, גם סוג של חסד, לתת לכל אחד את המקום שלו בעולם הגדול של אברהם, של החיבור, של הנצח. בעולם של עם ישראל, תבין אם יש מקום לכולם. אחרי זה כתוב שהוא נושא אישה בשם כתורה. כתורה, מי זו כתורה? אומרים חזל, זו הגר. כן, הגר שהיא עושה את כל הבעיות, אז היא מגורשת מבית אברהם, ולאחרי זה כתוב כתורה מלשון כתיר. כתיר ברמית זה קשר. שקשרה עצמה, שאף אחד לא ייגע בה, עד שיחזיר אותה אברהם. זאת אומרת, היא עשתה איזה סוג של תשובה. והיותר מכל, זה ישמעאל. פרא אדם. יודעים אם יש לנו עסק. השנה התחדד לכל מי שלא הבין מה זה פרא אדם, אז השנה מובן מה זה פרא אדם. כתוב שישמעאל בסוף הפרשה, ויקברו את אברהם יצחק וישמעאל בניו. תורשים חזה, למה כתוב יצחק וישמעאל? ללמדך שעשה ישמעאל תשובה. שנתן ליצחק להיות... שוב, וזה שם התיאור של הפסוקים. במילים אחרות, אפילו לישמעאליות, אפילו לשיא הרוע והפרעות שבעולם, בסופו של דבר, מתוך החיבור והנצח של עם ישראל, יש תשובה אפילו לזה. שוב, זה עמדה נפשית שאנחנו עכשיו לא נמצאים בה. אנחנו עכשיו בעמדה של המלאק. צריך לחזור. זה נכון, יש דבר כזה, המלאק. אבל חשוב לדעת מצד הרוחני, לא מצד המעשי. מצד המעשי, מלחמה להשם בעמלק מדור דור, ועכשיו זה עמלק מה שיש מולנו, כל המובנים. עכשיו אנחנו מדברים עכשיו על הרמה העקרונית הרוחנית, אנשים שואלים מה יהיה. כאילו בסדר, ננצח פה, ננצח פה, אבל שמה, יש פה 1.5 מיליארד ערבים, בסוף כאילו מה? צריך להבין, שוב, זה לא המציאות שאנחנו חיים בתוך. למרות שיש כוחות רוע בעולם, יש גם כוחות טוב. בתוך המציאות שאנחנו נמצאים בתוכה. שוב, אני לא נכנס לניתוחים גיאופוליטיים, אסטרטגיים, צבאיים, זה לא התפקיד שלי. אבל אתם מבינים שיש בעולם כולו, ואפילו בעולם הערבי והמוסלמי, יש כוחות שהם כן באיזושהי צורה, במעט שאני מבין. זה לא שכל העולם הערבי מתכנן לעלות למלחמה נגד ישראל. יש שם כוחות ששונאים את איראן יותר מאיתנו, ומחכים פשוט לראות שישראל חזקה, וזה יביא סוג של תשובה, גם אצל הישמעיליות. אני לא יכול לרדת לרזולוציה, כי אם לכם זה דברים ששייכים לאנשים שזה המקצוע שלהם. אבל אני אומר, ברמה היהודית העקרונית, אני אומר, מבחינת העמדה שאדם לומד פרשת חיי שרה, שאדם באמת רואה את כל הכאב והשכול שעכשיו נמצא, והוא יכול להתגנב ללב איזה ייאוש, כי הוא שמע, זה לכאורה משהו עבוד מראש, על הנצח נוכל חרב, כן, זה הרי השורש של כל הייאוש, של השמאל וזה, כאילו, מה, כמה אפשר לקבור את הבנים, כמה, אין סיכוי וזה וזה. אז אנחנו יודעים שיש סיכוי מצד נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. אבל אני אומר שפרשת חיי שרה היא גם מביאה את הקריאת כיוון שבמציאות הריאלית זה גם הולך להתממש. יש דבר כזה שנקרא בני אברהם. יש מושג כזה שאברהם מאפשר אפילו לכוחות האלה למצוא באיזושהי צורה את מקומם. וזה גם מה שיהיה בסוף. בזכות הגבורה והנצח שעכשיו מתגלה, בסוף גם יהיה שלום במשמעות האמיתית של המילה הזו. בסדר? יש כאלה שאומרים, לא, זה השלב הבא, זה פצצת אטום על כל ארצות ערב, וזהו, מדינה, יישארו רק היהודים בעולם. לא, זה לא החזון. החזון הנבואי זה משהו יותר מורכב מזה. עם ישראל הוא אור לגויים, רק שמשל להיות אור לגויים, עם ישראל צריך להיות חזק, ולפעמים צריך עכשיו להשמיד את העמלקיות, אבל הידיעה, בסופו של דבר, בני אברהם זה משהו שייתן לכולם, אפילו לישמעאל, לעשות תשובה. זה צריך לזכור את זה. אנחנו כולנו נמצאים פה עכשיו בחיי שרה, עכשיו נמצאים, אתם פחות או יותר, בימי ה-30 לשמחת תורה. עכשיו התחיל לפני כמה ימים. 30 ביהדות, זה מושג. יש שבעה, זה שבעת ימי האבלות הראשונים, שזה נקרא לזה שלב ההלם. שבעת ימי האבלות זה אדם, מי שחלילה חווה האבלות יודע. שבעת ימי האבלות זה אדם לא... 30 זה מעגל של, נקרא לזה, האבלות מתחילה קצת להתיישב בעולם, בנפש. מתגלח וזה, יש כל מיני כבר הקלות אלו ואחרות בדיני האבלות, כי ביום 30, ככה אומר המעבר יבוק, מעבר יבוק זה ספר קבלי, אומר שבשבעה הנשמה עדיין אחוזה בעולם הזה. כאילו, במהלך שבעת הימים, הנשמה עוד ככה מפרפרת לה בין העולם הזה לעולם הבא, ובעולם הזה, אין צדיקה שעשה אותו בארץ ולא יחטא, אז זה כאילו, החוסר עיכול שלנו, של האבלות, זה נובע מזה שהנשמה באמת עוד לא התנקתה לגמרי, עוד לא עזבה לגמרי. 30, אומר המעבר יבוק, הנשמה מגועצת ומחובסת מהעולם הזה. 30 זה כאילו, זהו, הנשמה נפטרה מכל השאריות הלא טובות של העולם הזה, ועכשיו מגלים את המצבה ביום 30. את הלוח שיש, לוח אבן. מצבה זה משון מצב, יציבות. מגלים את המצב כמו שהוא. בשבעה אנחנו עוד לא מעכלים. ב-30 אנחנו מתחילים לעכל את המצב כמו שהוא. והמצב הוא שיש אחוזת קבר. אם זה הרעיון בעם ישראל כל כך חשוב, שיהיה קבר.
מה זה חשוב?
גוף לא נז... אחוזת קבע. יש כאן משהו יציב שנשאר לנצח. זה לא סתם שפסיכולוגית, נכון? המשפחות שקולות, מאוד חשוב להם שיהיה מקום ל... זה, זה ניצוץ של איזה משהו עמוק בנפש. ששוב, יש פה יציבות, יש פה איזה שורש שנשאר תמיד, יש פה איזה קרקע, אדם שאין לו דל אדמות בארץ ישראל, כל אדם יש לו אחוזת קבר בישראל. לאורך כל הדורות, יהודים התעקשו לבוא להיקבר בארץ ישראל. עכשיו על אחת כמה וכמה. אנשים שנלחמו למען ארץ ישראל. שזה ביטויים בחזל, שזה מדרגות שאין אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתה. וזה אגב המקור נאמר, על, על מי שמוסר את הנפש של עם ישראל, זה נאמר במקור על אנשים שמסרו את הנפש, מה שנקרא, באונס. כאילו שבאו הגויים, לקחו אותם, ותחשבו עכשיו את המעלה של אנשים שבאים מעצמם להילחם למען עם ישראל. זה אפילו מדרגה ש... אין כל הבריאה יכולה לעמוד במחיצה של אין כל בריאה יכולה במחיצה. אז יש כאן איזה משהו שלא מהעולם הזה. אז זה צריך לזכור בימים הללו. יש... כמה תלמידים שאכלנו בימים האלה. שנים לקח לבנות אותם. הסתכלו טוב באלה שנהרגים עכשיו. מה לא? בני תורה, אחד אחד. שנים למדו תורה, גיבורי ישראל, כל הדמויות האלה. בסוף ניפגש איתם, רק תדעו את זה. אחרי 120 שנה שלנו, כל אחד ואחד. חכו לנו שם בשמיים, כל הנשמות האלה. הם נמצאים בדיוק במקום שהם צריכים להיות. אנחנו נמצאים בדיוק במקום שאנחנו צריכים להיות. וכמו שמה הפרשה, 100 שנה, 20 שנה, 7 שנה, אנשים שנשארו, דמויות שנשארו לנצח. בעזרת השם, אנחנו נקום, יתעודד, עם ישראל ינצח. וכמו שאמרנו, בסוף, המצב, המצבה, אחוזת קבר הזו, אנחנו בסוף נגיע גם לשם. וגם נתחבר איתם בבוא העת. טוב, שהשיעור הזה לעילוי נשמתם של הקדושים הללו, בעזרת השם. צור כן.